כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, חוקרים הצליחו להקים לתחייה תאי מוח של חזירים מתים שעות לאחר המוות ושעות לאחר שלא זרם דם במוחות של החזירים. המוחות של החזירים לא חזרו לתפקד בצורה מלאה, אבל כלי דם במוח שלהם כן. כלי דם חזרו לתפקד וחלק מהתאים חזרו לפעילות של חילוף חומרים ואפילו הגיבו לתרופות. החוקרים גם גילו פעילות חשמלית בחלק מהנוירונים שלהם. מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם היום, 22 באפריל, יום כדור הארץ, יום שנועד להעלות את המודעות לקיימות ולשמירה על הסביבה. למעננו, למען הדורות הבאים, ב-2009 נקבע היום הזה בהכרזה של האום, ובישראל מרכזת את אירועי יום כדור הארץ, עמותת חיים וסביבה, ארגון הגג של ארגוני הסביבה וארגון מגמה ירוקה, מי שמובילים את האקטיביזם הסביבתי בישראל. איתי באולפן שחר בוקמן, עורך אקולוגיה וסביבה, כתב עת למדע ומדיניות הסביבה, שידבר איתנו בין היתר על מצב זיהום הפלסטיק בישראל, מה הקשר בין פסח לאיכות הסביבה, החשיבות הבריאותית והנפשית של השהות בטבע, סוף עידן הטיולים בטבע ועוד. אגב, לאחרונה פורסמה כתבה שעוסקת בכלים חד פעמיים, כי אנחנו הישראלים אוהבים להשתמש בכלים חד פעמיים, נכון?
אוהבים מאוד, בצמרת העולמית.
כן, למה? מעניין.
זה עניין תרבותי, כן. אנחנו קודם כל רואים אותם כמשהו חד פעמי, שזה כמובן טעות, בואו נשנה אולי את המינוח, אלה כלי נצח, הם נשארים איתנו פה לנצח.
מעניין מאוד, אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה, וגם עוד עניינים מרתקים, שימו לב, טיפול חדשני בישראל לחולי המופיליה, בעיה במנגנון קרישת הדם, דם מהונדס גנטית שמוחדר לחולים באמצעות וירוסים. הטיפול ניתן בבית החולים שיבא, מיד כל הפרטים על הטיפול הלא פחות ממופלא הזה, וגם פריצה דרך בהבנת מנגנון הכאב באמצעות פיתוח של שיטות אופטיות מתקדמות שאפשרו בפעם הראשונה לעקוב אחרי התגובה העצבית לאורך העצב שמעביר את האות למערכת העצבים המרכזית, והכל קורה כאן בישראל. וגם מטבע בין 1600 שנה שהתגלה ליד נחל ציפורי, מטבע מהתקופה הביזנטית שנמצא לידי תלמידי כיתה ט' מבית הספר העמק המערבי בקיבוץ יפעת. מיד נגלה מה כתוב על המטבע הזה. וגם 40 ילדים נפגעו בשבוע שעבר מטבעי ההלוכה כאן בישראל ופונו לבית החולים בנהריה לאחר שבילו בחורשה בצפון. מה יש בזחל הזה שגורם בתגובה אלרגית חריפה? מיד. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקר, המפיק אבי שמאי, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. בואו נתחיל מיום כדור הארץ. שלום לך. קודם כל שלום, הנה עכשיו ישמעו אותך.
שלום, שלום.
עורך אקולוגיה וסביבה, כתב העת למדע ומדיניות הסביבה. איפה אפשר אגב לקרוא את כתב העת הזה, מעניין?
את כתב העת אפשר קודם כל, מוזמנים כולם כמובן, להיכנס לאתר האינטרנט של אקולוגיה וסביבה. כל החומר נגיש, זמין לכולם בצורה חינמית. אפשר גם לרכוש את הגיליון, עותק מודפס של הגיליונות.
אז מעניין, איך הגעת לעסוק בתחום הזה שהופך להיות חלק מהחיים של כולנו, אם נרצה או לא?
בשבילי התחלה אני חושב תמונה, ונדבר על זה גם בהמשך, מאהבה לטבע, לטיולים בטבע, ברקע, כמו דרך אגב רבים בתנועה הסביבתית, וזה תמיד נחמד לגלות, הדרכה בחברה להגנת הטבע בבית ספר שדה, אני בן גדי, כמדריך בוגר אחרי הצבא, ומשם המשכתי ללימודים אקדמיים, גיאולוגיה ואיכות סביבה בתואר ראשון, ומתוך הבנה שמדע בלבד, לא מספיק בשביל להביא את השינוי, המשכתי ללימודי מדיניות ציבורית. היום אני משלב בין השניים.
וכשאתה מדבר על טיולים בטבע, הטבע הולך ומצטמצם, הוא נותר במין, לא אומר גטאות, אבל שמורות טבע, שבהן יש טבע, אבל הטבע, אנחנו הולכים ומתפרסים על חשבון הטבע, או שאנחנו גם חלק מהטבע, ואפשר לראות את פרויקטים, את הפרויקטים של הנדלן וכולי כחלק מהטבע.
זו שאלה טובה, אנחנו אולי מרגילים לחשוב על הטבע, על שמורות הטבע, שכנראה המוני בית ישראל בשעות האלה בדרכם בכבישים, או כבר נמצאים בשמורות הטבע ומטיילים. מקומות שבהם אנחנו, יש חקיקה שונה ותקנות שונות להגנה על הטבע, אבל הטבע גם נמצא בהחלט גם בשטחים הפתוחים, בשדות, ביערות, בכל מקום בעצם יש טבע, אפילו פה בעיר שאנחנו בגינה הציבורית, באוויר בחוץ, טבע נמצא בכל מקום. אנחנו כן, אנחנו חלק מהטבע, אבל אנחנו זה כבר סיפור מיוחד, כן. אנחנו כבר לא שחקן רגיל במערכת הטבע.
לא עוד בעל חיים, אתה אומר, שהולך ובונה לו את המגורים שלו בטבע. זאת אומרת, אנחנו מתנהגים קצת אחרת, יש לנו כוח גם. הרבה יותר משמעותי כנראה משל בעלי חיים אחרים. בוא נדבר על יום כדור הארץ הבינלאומי, מה קורה היום?
אז קודם כל אני רוצה רק לתקן, דיברת על הכרזה ב-2009, אבל ההיסטוריה של יום כדור הארץ היא עתיקה יותר, ותיקה יותר לפחות, והתחילה כבר ב-1970.
נכון, אני דיברתי באמת על הכרזת האום, שם זה, באמת היום הזה קיבל גושפנקה או איזשהו תוקף מטעם האום, אבל אתה צודק שבאמת זה יום שהוכרז לפחות הרבה יותר מוקדם. אתה בבקשה יכול לשלים את הסיפור על סנטור אמריקאי, נכון?
נכון, אתה מדבר על הסנטור האמריקאי גיילורד נלסון, שב-1970 הוא רואה מסביבו את ילדי הפרחים, את המחאה בקמפוס נגד המלחמה בווייטנאם, את כל האווירה האנטי-מלחמתית. מדברים 1970, אבי רוד, התקליט שבדיעבד התקליט האחרון של החיפושיות יוצא לאור, ג'ימי הנדריקס מת, אלו הזמנים, אלה השנים, אבל במקום כמו ארצות הברית, זיהום של אוויר, הרפיח בערים הגדולות.
כן, זה כבר התחיל בשנות ה-70 באמת, הדיבור הזה על איכות סביבה, לפני אפילו? מתי התחילה, מאז המהפכה התעשייתית, ממתי התחלנו לדבר או להבין לפחות שאנחנו פוגעים במרקם העדין כאן בכוכב הלכת הזה?
אם אנחנו רוצים לסמן נקודה, תהליך, כן, איפה זה התחיל, אני אומרת 1962. מה שקרה באותה שנה, יצא ספר, אביב הדומם, שכתבה אותו ביולוגית ימית אמריקאית רייצ'ל קרסון, נקרא באנגלית The Silent Spring, ובספר הזה היא מעלה טענות כבדות משקל, ההשפעות של האדם על הסביבה הטבעית, ספציפית חומרי הדברה, כולנו מכירים את ה-DDT, והיא מעלה טענות כנגד החברות, יצרני החומרי הדברה, שמספקים לנו מידע לא אמין, שלא לומר שקרי, היא יוצאת כנגד הממשלה, שפשוט מאמצת כל מה שהתעשיינים אומרים, והספר הזה הופך להיות רב מחר ומחלחל התודעה, מגביר את המודעות, וכשגיילורד נלסון ב-1970 רוצה לרתום את הסנטימנט הציבורי לנושא הסביבה, הוא נוחל הצלחה גדולה. הוא מכריז על ה-22 באפריל כיום לימוד ומחאה ארצי. דרך אגב, למה 22 באפריל? שאלתי את עצמי, אז גם הלכתי לבדוק.
מעניין.
הסיבה היא פרוזאית לחלוטין. חיפש זמן שינוח לסטודנטים, בין חופשת האביב לתקופת המבחנים. 22 לאפריל, כמובן.
אין פה איזה סיפור מיסטי
או משהו כזה. חיפשתי את המיסטיקה, מה קרה בה?
פשוט זה מה שקרה, כן.
חלון הזדמנויות כנראה, אבל הוא מכריז על זה, ואומנם אני, אפשר לחשוב שזה משהו שבא מתנועה מלמטה, ילדי הפרחים, לא. אותו סנטור, ולרחובות יוצאים, לרחובות, לקמפוסים, בפעם הראשונה, 20 מיליון איש בארצות הברית משתתפים ביום כדור הארץ, וזה מרשים בפני עצמו, אבל זה לא נעצר שם. תוך שנה בארצות הברית, אנחנו מדברים, מורכם משרד הגנת הסביבה האמריקאי, Environmental Protection Agency, ה-EPA, במהלך אותה שנה יוצאים חוקים משמעותיים ביותר להגנת הסביבה האמריקאית, אני מדבר על חוק אוויר נקי, Clean Air Act, חוק המים הנקיים, וה-Clean Water Act, והחוק להגנה למינים בסכנת הכחדה.
בין השיטין אפשר להבין משהו מאוד משמעותי ממה שאמרת, וזה איזשהו מאבק אינטרסים בין תעשיינים או חברות תאגידי ענק, שרוצים לייצר, לפעול, ושוב, תוצר הלוואי הוא זיהום, ולא תמיד, ודאי לא אכפת, כי כשהשורה התחתונה היא כסף, אז אתה יודע, אז מתייחסים לכסף לבין מי שאמור לייצג את האינטרס שלנו ולשמור עלינו מפני אותם אינטרסים. אבל אתה צודק שהרבה פעמים יש קשר בין התעשיינים האלה, בין תאגידי ענק, מתוקף זה או מתוך זה שיש להם הרבה מאוד כסף ולובי פוליטי, לבין מי שאמור לשמור עלינו. ולכן זה לא טריוויאלי שיהיו חוקים כאלה שיחייבו אותם לפעול למעננו. זה משהו מאוד חשוב.
כן, וזה אני חושב תהליך גם שעבר על התנועה הסביבתית בעולם ובישראל, מתפיסות רומנטיות שיש להגן על הצמחים ועל הפרחים, מחבקי עצים,
כן,
כפי שכונו
נכון.
אנשי הסביבה, להבנה שבעצם ההשפעה האמיתית היא במסדרונות השלטון, בלובי, באיתור נכון. אותם חיבורים בין הון שלטון.
האם משהו במנטליות הישראלית עדיין היום הוא קצת להסתכל על אנשי איכות הסביבה או אנשים שמדברים על קיימות ואכפתיות מהטבע כסוג של מחבקי עצים? האם אנחנו לא צינים ביחס לדברים האלה?
אני חושב שזה משתנה.
מעניין.
אני חושב שהיום התנועה הסביבתית היא משהו, היא גוף חזק יותר. אני חושב שזה בא לידי ביטוי גם בפוליטיקה. לצערי לא מספיק בפוליטיקה הארצית,
כן.
אבל הרבה יותר בפוליטיקה של בשלטון המקומי. ועדיין המצב הוא לא איפה שהיינו רוצים להיות. אני לא חושב שכל הציבור איתנו, זה לפעמים נתפס כמגזרי, למרות ש...
כן,
או... מה בין זה לבין מגזר?
נכון, אבל זה כביכול נתפס כצעצוע של אנשים שבעים או עשירים, או מי שאין לו קמת במצח כי הוא דואג לפרנסת משפחתו. אז הוא מחפש למה לדאוג ומוצא את כדור הארץ. אבל זה לא ממש ככה, זה חלק מהחיים של כולנו. איכות האוויר שאנחנו נושמים, זה קשור למחלות, לאורך החיים, לאיכות החיים. זה משהו מאוד משמעותי.
מאוד משמעותי, ולחיים של כולם, כן,
כן.
בעיות סביבה לא מבדילות בין
נכון.
חתכי אוכלוסייה לגמרי. שונים. אם כבר, אז דווקא אותם מגזרים חזקים יותר,
כן.
הם אלו שיש להם את היכולת או להגן על עצמם, או להרחיק את אותם מפגעים סביבתיים.
מהם לפחות.
מהם,
נכון,
לנגב והרחק.
נכון, טוב, אני רוצה רגע לפני שנשמע שיר, כן, לדבר על זיהום הפלסטיק. אנחנו יודעים ששוב, מדובר בחומר מופלא פלסטיק, שמדברים עליו בצורה שלילית, אבל השימוש בו כחומר חד פעמי, זה לא הכרח המציאות, נכון? פלסטיק יכול להיות חלק ממחשב, או ממיקרופון, או מקבלים, או כבלים וכו', אבל אנחנו משתמשים בו מזלג, כפית, אתה מערבב, ביי, תודה רבה. קש, שותה, בום, ביי, תודה.
כן, הפלסטיק נמצא בכל מקום, ואני ככה מזמין כל אחד מהמאזינים שלנו שיעשה לעצמו ניסוי. אני לא אבקר, לא, להיגמל מהפלסטיק זה בלתי אפשרי, אז בואו נסקח את זה. צנו הרבה, הרבה, הרבה יותר. שעה? שעה בלי להשתמש במוצר פלסטיק. תנסו.
אבל לא בהכרח, באמת, הבעיה היא לא בשימוש בפלסטיק, אלא בשימוש, בזילות של שימוש בפלסטיק. אתה משתמש לרגע, אוכל, בום, זורק את הצלחת. כל מי שהיה במנהטן, והמצב בישראל הוא לא כל כך רחוק. הכל ארוז בפלסטיק, בתוך פלסטיק, בתוך פלסטיק. ערימות של זבל כדי לאכול איזה צ'יפס.
כן, אנחנו בעצם כבר הפכנו להיות משועבדים לפלסטיק, ואנחנו משתמשים בפלסטיק גם לשימוש מה שאנחנו קוראים לו חד פעמי, כי לא שימוש הוא חד פעמי, אבל כפי שציינתי בפתיח, נצח. אותו פלסטיק, אותו בקבוק ששתינו והשלחנו אחרי דקה של שתייה, הוא יישאר איתנו לא רק עד סוף מותנו או מותם של נכדנו, אלא נכדנו, 450 שנה זה איתנו.
והאם המדינה לא אמורה לדאוג לזה כדי שלא... בקבוקי פלסטיק באמת זו מכה. אני מבין שממחזרים אותם באיזושהי רמה, שוב, אני לא בטוח שבמאה אחוז, אבל זה משהו שלא צריך בסופו של דבר לאסור או לוודא שאנחנו משתמשים בשימוש חוזר בדברים האלה.
כן, הפלסטיק, קודם כל זאת בעיה עולמית, זה לא רק כמובן הבעיה כן. שלנו בישראל, וכמות ייצור הפלסטיק בעולם היא מפחיד. לצורכן אפשר להגיד מפחידה, סדר גודל של 300 מיליון טונות פלסטיק בשנה, ומה עושים עם כל הפלסטיק הזה? הפתרון העולמי אומר, בואו, הסינים מייצרים את כל הייצור, חלק נכבד מהייצור בעולם,
כן.
בספינות מובילים את כל התוצרת לעולם, ספינות האלה צריכות לחזור לסין, הן ריקות, בואו נמלא אותן בפלסטיק. ולכן מחירי ההובלה אל סין הם מאוד מאוד זולים, ולכן הפלסטיק מוחזר אל סין, שהסינים ימחזרו, יעשו, ימצאו לזה פתרון. לסינים נמאס מזה. והסינים
כן.
לפני שנה הודיעו, אנחנו לא מוכנים לקבל יותר את הפלסטיק של העולם. והעולם נתקע, תקוע עם הפלסטיק. האירופאים, האיחוד האירופי לפני שנה נדמה לי,
כן.
קיבל החלטה לעשור, לדעת מה הממשלות יכולות לעשות. לאסור שימוש בכלים חד פעמיים מסוימים. מה שאנחנו היום, או בסדר פסח, לצערי חלקנו חגגנו על כלים חד פעמיים, זה מעשה בלתי חוקי יהיה בארצות אירופה.
כי זה מוזר, זה באמת שימוש לא הגיוני בחומר.
זה לא הגיוני באמת אם אנחנו בוחנים את כל התהליכים שנעשו לייצור שלו, עד שהוא יגיע בסוף לאותה מזלג פלסטיק שאנחנו אוכלים איתו למספר דקות, ואנחנו פשוט, הבעיה לדעתי היא שהמוצר הזה אנחנו משתמשים בו כי הוא נוח, הוא זול, אפשר לעשות מהפלסטיק כל דבר, אבל מה קורה איתו אחרי שהוא מושלח? עכשיו זה כבר לא בעיה, לא כביכול,
לא בעיה שלי
ולא בעיה של היצרן.
נכון.
עד שלא יהיה מצב שבו יצרן הוא זה שיקח אחריות על המוצר עד הסוף, וזה העיקרון שנקרא המזהם משלם. אתה ייצרת, אתה ייצרת בעיה, אתה אחראי לפתרון שלה, או לפחות לתשלום.
לא, השאלה מי יפנים את העלויות האלה באמת, של הפגיעה בסופו של דבר בסביבה ובנו.
אז התחלת בעצם בלשאול מה הממשלה יכולה לעשות. הממשלה, מה שהיא יכולה לעשות, זה לגרום, ויש את המנגנונים החוקיים והכלכליים, לגרום ליצרנים להפנים את העלויות של המוצרים שלהם. בואו רק לא נשלה את עצמנו, כמובן שזה אומר, אם ליצרן נצטרך להפנים את העלויות האלה,
הוא יגלגל את זה לפי כושר הצרכן, ודאי.
ואז מה יקרה? אותם כלים חד פעמיים כנראה יהיו יקרים יותר. זה דווקא לא כל כך רע.
אני גם לא בטוח. אני מבין שזה יפגע כמובן במי שיש לו פחות כסף, וזה מבאס כמובן. מצד שני, המחיר הזול, הוא הופך את זה לעוד יותר נוח.
אני לא חושב שיפגע במי שיש לו פחות כסף, אני לרגע איני לו צרה באנשים שחסר להם כסף, אבל עדיין לשטוף את הצלחת בסוף הארוחה יותר זול מלכת לקנות כלים חד פעמיים. הבעיה זה לא היעדר כסף, הבעיה היא הנוחות. אנחנו מחפשים את מה שנראה לנו נוח, וסוף סדר פסח, מה יותר קל מלפתוח את שקית הזבל ובאבחת קיפול מפת שולחן חד פעמית.
מנסח את זה ככה, זה באמת נשמע מפתה, אבל לא. אבל לא ממש.
נכון, אבל צריך לעשות את המאמץ כולנו.
טוב, אנחנו מודים לשחר בוקמן שנשאר איתנו לשעתיים. אנחנו מציינים היום 22 באפריל את יום כדור הארץ. נשמע שיר ואז נדבר על מחקר מופלא שבו הצליחו להעורר, להקים לתחייה תאי מוח של חזירים מתים שנשחטו שעות לאחר שהם מתו. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו ביום כדור הארץ, איתי נמצא שחר בוקמן. אנחנו רוצים לעבור לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה, כי מתברר שתאי מוח של חזירים מתים הושבו לחיים. נסביר, חוקרים הצליחו להקים לתחייה תאי מוח של חזירים מתים שעות לאחר שנשחטו לאחר המוות, ושעות לאחר שלא זרם דם במוחות הללו. המוחות של החזירים לא חזרו לתפקד במלואם, אבל כלי דם במוחות כן חזרו לתפקד. חלק מהתאים חזרו לפעילות של חילוף חומרים, ואפילו הגיבו לתרופות, והחוקרים גילו פעילות חשמלית בחלק מהנוירונים. החוקרים הם מאוניברסיטת ייל, שביצעו את הניסוי על מוחות של עשרות חזירים שנשחטו כאמור לשם אכילה. המוחות היו ללא דם ובטמפרטורת החדר כארבע שעות. מה זה אומר? שיש תקווה למי שמת מוות מוחי? האם זה אומר שקיים מצב ביניים מוחי של בן חי למת? הממצאים פורסמו בכתב העת נייצ'ר, כתבה על כך פורסמה בעיתון הארץ, ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור נועה אלבלדה. שלום לך.
שלום, שלום.
מה זה אומר שבסופו של דבר, מלבד כמובן לא לאכול בעלי חיים, שזה עוד הוכחה לזה, זה מקריפ, אבל תארי לנו, אולי אני מעט הגזמתי, ניסיתי לדייק, אז מה כן הצליחו לשחזר או להקים לתחייה או לעורר לחיים ומה לא?
אז הם בעצם אמרו שהתאים במוח, בניגוד למה שהיה נהוג לחשוב, לוקח להם קצת יותר זמן להגיע למצב שהם כבר לא תפקודים ממה שחשבו. בעצם ההנחה הרווחת היא שהמוח ברגע שהוא לא מקבל דם וחמצן, תוך כמה דקות, מתחילים כבר תהליכים של נזק בלתי הפיך. כן. ומה שהחוקרים האלה הראו, שהחלון הזה שבו באמת המוח הולך ומתנוון, הוא הרבה יותר ארוך ברמה של שעות. מה שהם הצליחו לשחזר, אני רק אגיד, שהם הזרימו לתוך המוח מין תמיסה מיוחדת כזאת, שסיפקה לו כל מיני חומרים בסיסיים שהוא זקוק להם, וכתוצאה מהטיפול הזה, זה נעשה 4 שעות אחרי ששחטו את החזירים, וכתוצאה מהטיפול הזה הם הראו שהם מצליחים לשקם תפקודים תאים מאוד מאוד בסיסיים. למשל, הם הראו שכלי הדם במוח מסוגלים שוב פעם להתכווץ ולהתרחב. הם הראו שחלק מהתאים בתוך המוח, לא נוירונים, אלא תאים אחרים שנקראים תאי גליה, הם מסוגלים להגיב לכל מיני חומרים שקשורים לדלקת מוחית וכו'. והם כן הראו שחלק מהנוירונים, כשהם הכניסו בתוכם אלקטרודה ונתנו להם זרמים חשמליים, התחילו להגיב, ואפילו זיהו קצת פעילות ספונטנית חשמלית, אבל כמו שאמרת, זה ממש לא מוח ש... זה לא שהמוח התחיל לעבוד שוב, אלא זה הייתה פעילות בתאים בודדים, לא שום דבר שיכול לייצר מודעות, תפיסה ודברים כאלה.
מעניין, אבל מה המשמעות של המחקר הזה? זאת אומרת שכן, משהו פה כן הצליחו למצוא.
נכון, אז אני אגיד שמבחינת משמעויות, קודם כל ברמה היותר פרקטית, זה כן יכול ללכת לכיוון שלא של מוחות מתים, אבל אם נחשב למשל על מוחות של אנשים שעברו שבץ, שזה בעצם מצב שבו חלקים מסוימים מהמוח אכן לא מקבלים דם וחמצן, אז יכול להיות שיש שם, אם אתה מתבסס על השיטה הזאת ומפתח אותה ומשכלל אותה, יש פה איזה משהו שיכול באמת לעזור לשקם אזורי מוח שעד היום אמרו כבר טוב, אין מה לעשות, הם היו יותר מדי זמן בלי דם ובלי חמצן. ברמה המחקרית זה יכול לקרב אותנו למצב שבו אנחנו מצליחים לחקור מוחות שלאחר המוות כמוחות שלמים. היום לא עושים את זה, היום אתה חוקר רק מוחות אחרי שאתה חותך אותם לפרוסות ושם אותם בצלחת. וגם ברמה האתית...
צלחת זה הכרח המציאות? זאת אומרת, זה כאילו...
אחרי שאתה מוציא את המוח מהגולגולת, בערך אם אתה רוצה לחקור אותו,
כן. פורסים את זה ושמים בצלחת.
פורסים ושמים בצלחת, כן.
וואו, לא נעים.
לא נעים. וברמה האתית, כמובן, יש פה כל מיני שאלות לגבי תרומת איברים. זאת אומרת, האם אנחנו צריכים לחכות יותר זמן לפני שאנחנו מכריזים על מוות מוחי וכל מיני שאלות כאלה שהמחקר הזה באמת אלה.
טוב, אז אפשר לחלץ כותרת מהדברים שלך, שבקרוב נוכל למצוא מומיות בנות אלפי שנים במצרים ולהקים אותן לתחייה. ואין תחיינה בינינו.
בהנחה שזה מומיות של חזירים כרגע, אבל... כן.
חזירים, וואו. טוב, בעיקר לא לאכול חזירים. עוד סיבה, לא? או שזה...
חס וחלילה.
לא, אוקיי. טוב, זה מרתק ומדהים, וכן יש פה משהו. אני מבין שבאמת אי אפשר כמובן להשיב את הגלגל לאחור, אבל ככל הנראה, כפי שאת אומרת, כן, במקרים של שבץ או פגיעות מוחיות, יכול מאוד להיות שבאמצעות השיטה הזאת, ששוב, אני לא יודע מה בדיוק הם עשו, אבל באמצעות השיטה...
אתה בעצם יכול לפתוח פה איזשהו חלון הזדמנויות, שנותן למוח הזדמנויות יותר ארוכה לשקם את עצמו.
מעניין מאוד.
ושוב, אתה יודע, עוד 20-30 שנה, אולי נתחיל להחזיר אנשים לתחייה.
כמובן, זה מה שצריך פה לאור מצב היוקר המחיה והנדלן.
אתה שם לב שהשיחות שלנו הופכות להיות יותר ויותר מדע בדיוני, כן? פעם קודם דיברנו על כוכב הקופים, עכשיו אנחנו בחזירים זומבים.
זה מביא רייטינג, פנטזיות מביאות רייטינג, אין מה לעשות. כן. הנגשת מדע זה אומר גם הגזמה ודיבורים על מדע בדיוני, אין מילות.
אבל תזכור שמה שהיום הוא מדע בדיוני, עוד 20 שנה הוא כבר מדע.
כן, לא, אני מקווה מאוד. לגמרי, כן. תודה רבה לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה מרכז הבינתחומי הרצליה. תודה רבה לך.
אין בדמה.
ואנחנו חוזרים ליום כדור הארץ. שחר בוקמן, עורך אקולוגיה וסביבה, כתב עת למדע ומדיניות הסביבה. התחלנו, בוא נשלים את נקודת הפלסטיק. אנחנו מדברים על זיהום פלסטיק במיוחד בישראל, כי משהו כנראה בתרבות הישראלית הולך לעבר נוחות. אנחנו גם עם כזה שעבר כל כך, סבלנו כל כך הרבה, שאנחנו, אני חושב, שוב אני מדבר בשמם, אני אומר, ואללה, אז בסדר, סבלנו. לפחות עכשיו שיהיה נוח.
כן,
אבל זה לא ככה.
זה לא ככה, סבלנו, יהיה נוח. אז אנחנו הולכים לים עכשיו, האמת שעכשיו עוד קצת חורפי, אביבי חורפי, אבל עוד מעט תעלה השמש, נלך לים, ניקח איתנו איזה משהו לאכול. יאללה, לצאת לים וליהנות, הדבר. אבל מה קורה עם כל הפסולת, עם כל הדברים שאנחנו לוקחים, כן. אותם כלים לפיקניק, חד פעמים?
אגב, גם בוא נספר למאזינים ולמאזינות, אנחנו מדברים על גם מיקרופלסטיק, אנחנו שמענו גם על זה שעצם העובדה שמי שאוכל דגים, אז נתקל בחלקיקים קטנטנים של פלסטיק שהם אוכלים, זאת אומרת, זה מגיע אלינו מכל כיוון, הוא מקיף אותנו מכל כיוון, אפילו דיברנו על ציפורים שאוכלות דגים, ובתוך בציפורים יש מיקרופלסטיק כבר בתוכן וכולי, זה כבר all over the place.
כן, זה נמצא בכל מקום, וכשבודקים את הפסולת בחוף, אז מוצאים ש-90% מהפסולת זה פסולת פלסטיק, חלק משמעותי מאותם כלים חד פעמיים, והכלים חד פעמיים, זה יגיע לים, זה יישאר בים, וזה עם הזמן מתפרק לחתיכות זעירות, אותו מיקרו פלסטיק, שבתהליך של עובר, ניזונים ממנו, אם זה מתחיל בפיטופלנקטון הקטנים, כן. וזה עובר בשרשרת המזון, והריכוז בגוף עולה ועולה ככל שאוכל אותו חיה שהיא גבוה יותר בשרשרת המזון, והדברים האלה גורמים, זה מתחיל בדברים האולי יותר מובנים של סתימת מעיים ובעיות מעיים, אבל כולל תרכובות אורגניות שמתפרקות והופכות לרעילות, רעילות לאותם חיות, ורעילות כמובן גם לנו שאחר כך אוכלים את אותו דג טונה.
אז אם נחלץ באמת תובנה למי שמאזין לנו עכשיו, פשוט תחשבו שוב פעמיים לפני שאתם מערבבים לרגע עם כפית מפלסטיק ומשליחים אותה, בשביל החצי שנייה הזו, או משתמשים בכוס חד פעמית, לא חייבים, או לפחות לא כל רגע לחלץ כוס מהשרבול, אלא לחשוב פעמיים. יש לזה מחיר, מלבד מה ששילמתם.
יש לזה מחיר, ואנחנו כולנו משלמים את המחיר. אפילו אותה קשית שאנחנו מקבלים בכוס המים במסעדה, בבית אני לא שותה עם קשית, למה במסעדה אני צריך לשתות עם קשית?
כן, מה הקטע? נכון.
זה הפוזה? לא יודע.
איזה מין פוזה זו? אם אתה שותה בקשית, מה, אתה יותר מגניב? מה הולך פה?
אנחנו צריכים חייבים לבדוק את העניין הזה, אבל מה שאנחנו יודעים זה שהקשיות האלה גם הן מגיעות, וזה נראה לנו כמו איזה חתיכה קטנטונת, חלק משמעותי גם,
כן, אבל זה לא פסולת. נעלם.
לא נעלם, זה איתנו למאות שנים.
והאם המדינה, בוא נדבר על מדינת ישראל אפילו, הממשלה שלנו עושה מספיק, מה קורה מבחינת, בכל מה שקשור למחזור פלסטיק בישראל? אם אני שם, לצערי אני משתמש בבקבוקי מים, כי המים מזוהבים אצלי בברזים, אז אני נאלץ לקנות בקבוקי מים, וזה יוצר פסולת מטורפת. האם כשאני שם אותם בכלובים האלה, או משליך אותם לכלובים האלה, אני יכול להיות סמוך ובטוח שהדבר הזה מטופל?
פה אין לי תשובה ודאית, אני חושב שהמצב הוא מדאיג. כן, בקבוקי פלסטיק הם, אפשר להגיד את זה כתשובה כללית, הנושא של בקבוקי פלסטיק מטופל בארץ בצורה סבירה,
כן.
כלומר, בהתאם לחוק הפיקדון, אז מגיעים כמעט 80% מהבקבוקים נאספים חזרה, אותו בקבוקים משקה גדולים שאותם אנחנו שמים בצורה וולונטרית במחלים הגדולים, אנחנו מגיעים ל-54%, זה נמוך, גבוה, שכל אחד יחליט, אבל זה מטופל, אבל כדאי לזכור, אותם בקבוקים שאנחנו בדרך כלל חושבים עליהם, הם סדר גודל של 10% מפסולת אריזות הפלסטיק שקיימות.
אז מה עוד? זה באמת בולט כנראה, או
אנחנו יכולים לדבר על השקיות, על אריזה של משהו שקנינו, על הכלים החד פעמיים.
נזכיר, אבל יש כן חוק הפיקדון על השקיות, מה שכן צמצם את השימוש הזילותי בשקיות בסופרים וכולי, נכון?
כן, זה צמצם, ובחוד, כבר תוך כמה חודשים, אותם 10 אגורות זניחות לחלוטין,
כן.
הביאו לשינוי, וזה באמת מעניין.
מעניין.
להכניס כלים של כלכלה התנהגותית, ואיך אנחנו יכולים לגרום לאנשים, איך אמרת קודם, לחשוב שנייה.
כן, רגע.
10 אגורות לא מחיב לאף אחד, אבל לחשוב שנייה, כנראה מביאו, כבר יכול להוביל אותנו לדרך ארוכה. אבל עדיין, אנחנו, כל הנתונים שדיברנו עכשיו היו לגבי איסוף הפסולת, ומה שאמרתי בהתחלה, שאין לי תשובה ברורה, מה קורה עם אותה פסולת, מפעל מחזור הפלסטיק היחידי שפועל בארץ, מפעל אביב, סגר את שערה לפני מספר חודשים.
דיווחנו על זה גם בתוכנית שלנו באמת. מה זה אומר? שאין יותר מחזור? מה זה אומר?
זה אומר שאין לי תשובה. אין לי חד תשובה, דודו. מה קורה עם הפלסטיק? שחיפשו נתונים בארץ לא היו זמינים, גם כשהוא פעל לגבי כמה מהפלסטיק בסופו של דבר ממוחזר. אפשר להסתכל על אירופה, להניח שמצבנו דומה באירופה, כמעט חצי, 48% מהפסולת פלסטיק, כפי שציינתי קודם, לסין.
מה האמריקאים עושים? מישהו היה במנהטן, רואה את הדבר המטורף, אתה מייצר ערימות, כל ארוחה שם היא ערימות של פלסטיק, מה הם עושים עם זה?
אז כי היית במנהטן, גם ראית בנהר את אותם דוברות עם ערימות וערימות של פסולת שיוצאת מהאי הזה ממנהטן. לאן זה מגיע? אני יכול להעריך שגם זה מגיע, בסופו של דבר סין תהיה תשובה, לא בלעדית, אבל לחלק גדול מתחלואי העולם.
טוב, אנחנו נעצור כאן ונדבר על מטבע בין 1600 שנה שהתגלה כאן בישראל ליד נחל ציפורי. המטבע מהתקופה הביזנטית שמיד נשמע עליה נמצא על ידי תלמידי כיתה ט' מבית הספר העמק המערבי בקיבוץ יפעת שבמועצה האזורית עמק ישראל. ככל הנראה המטבע הוא מהתקופה שבה קיסר הביזנטי תאודוסיוס השני ביטל את נשיאות הסנהדרין, מנהיגות העם שישבה בגליל, ומי שמצאו אותו, בואו ניתן קרדיט לתלמידים שאף פעם לא מזכירים את שמם, עידו קדוש, אופיר סיגל, דוטן מילר והראל גרין, שהעבירו את המטבע למורה לגיאוגרפיה והיסטוריה שלהם, זוהר פרישיאן, והוא העביר את המטבע לרשות העתיקות. אנחנו רוצים לומר שלום למפקח היחידה למניעת שוד עתיקות ברשות העתיקות, ניר דיספלפלד, שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, בוא ספר לנו על המטבע. מה יש על המטבע? תאר לנו אותו.
המטבע הוא מטבע זהב, שבצידו האחד יש לנו את אותו קיסר תאודוסיוס השני, שהוא הקיסר ששלט באימפריה הביזנטית במאה החמישית לספירה.
כן.
ובצידו השני של המטבע יש לנו את המלאך ויקטוריה, שהיא אוחזת בצלב, והמטבע הוא מטבע שהוא ראשון שנמצא כמותו בארץ. אמנם מטבעות כאלה שכיחים בכל רחבי האימפריה הביזנטית במדינות שונות, אבל אצלנו בארץ הוא ראשוני.
בוא נדבר באמת על התקופה הביזנטית שאנחנו מזכירים את שם התקופה, אבל לא ממש תוהים על קנקנה. מה היה באותה תקופה? ספר לנו מי חי פה, מה קרה פה?
אוקיי, אז תקופה הביזנטית בעצם, אנחנו מדברים על תקופה הביזנטית בעצם אחרי שהנצרות הופכת להיות הדת השלטת פה. אם בתקופה שלפניה זו התקופה הרומית שבה יש את הפגנים וכל מיני עבודות אלים, אז מהתקופה, כשאנחנו אומרים תקופה הביזנטית, זה אומר שהנצרות, כל הנושא של שישו הופך להיות כבר משהו שהוא מותר, המאמינים שלו לא צריכים להתחבא, והדת הופכת להיות דת שלטת, וכמובן שהיא דוחקת את הדתות האחרות, וביניהם את היהדות. ואותו קיסר שמופיע על המטבע, הוא קיסר שלא היה ידוע באהבתו ליהודים, והצרו מאוד את הצעדים של היהודים. אנחנו מדברים על היהודים שבתקופה הזאת רובם חי באזור הגליל, כן? בעקבות האירועים שהיו במרד הגדול ובמרד בר כוכבא והדחיקה של היהודים מאזור ירושלים ויהודה צפונה, אז רוב היישוב היהודי הוא חי ומתקיים בצפון, ובאותה תקופה יש לנו מבחינת היהדות את המשנה והתלמוד שהולכים ופורחים ומסגשגים, ואותו קיסר בעצם גורם לזה שיש איזשהו הרעה בתנאים של היהודים, ובעקבות ההיעדר האפשרות להמשיך את קיום הסנהדרין, אז בעצם יש מעבר של יהודים לבבל. זו תקופה לא טובה מהבחינה הזאת של היהודים בימי שלטונו של אותו קיסר.
טוב, מעניין מאוד. אז תאר לי באמת את הרגעים שבהם מתקבל המטבע. מה קרה? המורה של החברים האלה פשוט התקשר ואמר שהם מצאו שם מטבע?
כן, כן. איך שהילדים, הנערים האלה מצאו את המטבע, הבינו שכנראה זה משהו חשוב ומשהו ששווה לידע את מי את הגורמים המוסמכים, וסיפרו למורה שמלמד אותם היסטוריה, גיאוגרפיה, שהיה קרוב לליבם בעניין הזה, והוא מצא את דרכו לדווח לנו, ואני שמחתי מאוד לשמוע מהמציאה הזאת. היה לי חשוב לדעת בדיוק איפה הוא נמצא, אז נסעתי בתיאום עם הבית ספר, ולקחתי את אותם נערים איתי, שראו לי בדיוק את הנקודה שהם עשו את המטבע, שמאוד הפתיע דרך אגב המיקום שלו, וזהו, אזרחות למופת מצד אותם תלמידים. העתיקות שנמצאות בארץ הם רכוש המדינה, וגם החובה למסור ולדווח ולמסור את העתיקות שמוצאים אותם, אפשר בעקבות זה לבוא ולראות את המטבעות מוצגים במוזיאונים, בקהל, הקהל הרחב יכול ליהנות מאותו ממצא, במקום שזה ישכב בכיס של אחד האזרחים.
ודאי, אגב, אפשר לראות את המטבע מי שרוצה היום?
אנחנו בינתיים עוד בשלב הזה, הוא אצלנו במחקר, בהמשך אני מאמין שהוא יוצג אולי במוזיאון ישראל, באחד המקומות שאפשר לראות אותו.
מעניין, ומה היה הערך שלו במקור? זאת אומרת, מה היה אפשר לקנות במטבע הזה, אם אפשר להעריך?
כן, מטבעות זהב, הם תמיד היו עם המטבעות היקרים יותר. אני לא יודע את השווי שלו לגמרי, לא זוכר כרגע להגיד לך כמה ערכו היה, אבל הוא נחשב מטבע יקר ערך, לא משהו, לא הספיק מטבע אחד כזה כדי להיות עשיר, אבל בהחלט היה...
אבל שניים. זה מספיק.
אבל שניים.
טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, מפקח היחידה למניעת שוד עתיקות ברשות העתיקות, ניר דיספלפלד. תודה רבה לך.
תודה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו מציינים היום את יום כדור הארץ, 22 באפריל. נמצא איתנו כאן באולפן שחר בוקמן. אנחנו נמשיך לדבר על קיימות ונשלים את עניין הפלסטיק, וגם נדבר על כך שאנחנו כבר פחות הולכים ומבלים בטבע, אבל אנחנו רוצים לעבור למחקר חדש שעוסק בכאב, פריצת דרך בהבנת מנגנון הכאב. תחושת הכאב היא שינויים פיזיים וכימיים במערכת העצבים, אבל עד כה לא היה ממש ברור איך בדיוק גירויים מהסביבה מתורגמים לאותות במערכת העצבים, אבל יש פריצת דרך בעניין. אנחנו מיד רוצים להעלות על הקו את פרופסור אלכס בינשטוק מהפקולטה לרפואה ומרכז לחקר המוח על שם ספרא באוניברסיטה העברית, שבידו פריצת דרך בתחום הזה. הממצאים של מה שתשמעו מיד התפרסמו בעיתון היוקרתי נוירון. שלום לך פרופסור בינשטוק.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו רוצים ללמוד באמצעותך כיצד אתה הצלחת לפענח את מנגנון הכאב, ואיך זה קשור גם לאופטיקה, כי אני מבין שהפיצוח הוא אופטי.
כן, לא הצלחתי לפענח מנגנון הכאב, אבל רק חלק קטן של הפאזל, כי מנגנון הכאב הוא מנגנון מאוד מאוד מורכב.
שמע, אז זה מרתק. אז בוא באמת נשמע מה אתה יודע ומה אתה גילית.
אז מה שבעצם אנחנו יודעים שגירוי מכאיב נקלט על ידי שירים קטנטנים באור או בכל לבר מטרה, ועובי של סיב הוא בערך פי אלף יותר קטן מעובי השערה. Okay. ושם קורה כל התהליך של שגירוי מכאיב נקלט ומתורגם לשפה שמערכת עצבים מבינה, שזה סיגנלים חשמליים בצורה של, אנחנו קוראים לזה פוטנציאלי פעולה. עכשיו, איך התהליך הזה קורה בדיוק? אנחנו ידענו או הנחנו לפי בסיס די שגוי, כי חקרנו, במקום לחקור את אותם סיבים הקטנטנים באור, חקרנו גופי תאים שנמצאים רחוק מאזור שבו הכאב נקלט. והבעיה, הסיבה שעשינו את זה, כי הסיבים האלה קטנטנים ואי אפשר היה להתקרב עליהם וללמוד איך הם פועלים. אז מה שבעצם עשינו, אנחנו השתמשנו במצלמה מאוד מאוד מתקדמת, שהצ'יפ שלה בעצם משתמשים בה בנאסה בשביל להסתכל לכוכבים מאוד רחוקים.
כן.
ובצלמה הזאת אפשרה לנו לרשום פעילות של אותם סיבים קטנטנים. עכשיו, מה זה לרשום פעילות? הסתכלנו על שינויים ברמת פלורסנציה של אותם סיבים, במהירות דגימה מאוד מאוד מהירה. אני אתן לכם דוגמה. כשאנחנו מצלמים בבית תמונה של ילדים או של נוף, אנחנו יכולים לקחת תמונה אחת בשנייה, אולי שתי תמונות בשנייה. אנחנו, באמצעות המצלמה הזאת, יכולנו ממש לעקוב אחרי התקדמות של סיגנל במערכת עצבים עד 1,000 פעמים בשנייה.
ובאיזה מהירות הוא עובר, מעניין?
הפוטנציאל פעולה אחד הוא, הרוחב שלו מיל שנייה אחד, והוא עובר בעצם, זה תלוי באיזה סיב, אנחנו מדברים, סיבי קבע הם סיבים הכי איטיים, הוא בערך מ-0.2 עד 2 מטר לשנייה. במערכת מוטורית זה הרבה הרבה יותר מהר. סיבי קבע הם סיבים הכי איטיים, אבל בעצם יכולנו להסתכל סיגנל אחד, איך הוא נוצר ממש בקצה של עצב, איך הסיגנל הזה מתורגם לאותו קוד של מערכת עצבים לפוטנציאל פעולה, ואיך פוטנציאל פעולה מתקדם לאורך הסיב.
וואו, ומה המשמעות של הדברים האלה? זאת אומרת, זה אומר שאפשר יהיה לטפל למשל בכאבים לאור הממצאים האלה?
אז מה שבעצם, אז יש כמה משמעויות. המשמעות הראשונה זה באמת הפיתוח הטכנולוגי שמאפשר לעשות זה פעם ראשונה בכל מערכת. והמשמעות השנייה שבאמצעות הטכנולוגיה גילינו מנגנון מאוד מאוד מעניין. אנחנו צריכים לדמיין פה בעצם את הסיב העצב, שזה סוג של סיב כמו חוט חשמל.
כן.
שבקצה שלו נוצר סיגנל, ואז במקום מסוים הסיגנל הזה מתורגם לפוטנציאל לפעולה.
כן, רק אולי תסביר את הביטוי פוטנציאל פעולה, הכוונה היא למה? לפוטנציאל חשמלי?
זהו. מערכת הצבים, התאים במערכת הצבים שלנו מדברים אחד עם השני, על ידי סיגנלים חשמליים, שהם בעצם בגדול, אפשר להגדיר אותם כסוג של פוטנציאל פעולה, זה סיגנל מאוד מוגדר. וזה כמו אות, אוקיי? ומה שחשוב כאן, הקוד, כשאני מדבר איתך, הקוד שלי זה בעצם אותיות שאני מחבר אותם למילים, מחבר את זה למשפטים, ואז אתה מבין מה שאני אומר. פוטנציאל פעולה זה כמו א', זה אות קבועה, ותאים אומרים את הכל הזמן. שבעצם מקודד כאן, החשוב כאן זה התדירות. כמה א'ים אני מכניס בשנייה. וככל שיש לי יותר א'ים בשנייה, ככה המסר הוא יותר חשוב. ככה כביכול, אם אני מדבר על כאב, אז זה יותר כואב. אם אני אומר א', 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 לעומת א', 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 אז המשמעות היא משמעות שונה. עכשיו, מה שאנחנו בעצם ראינו, אנחנו ראינו דרך מאוד בסיסית לשינוי של קוד, לשינוי של תדירות. ראינו שבזמן, במצב נורמלי, המקום של בו נוצר פוטנציאל פעולה, אותו עוד א', נמצא במקום מסוים, במרחק מסוים מקצה העצב. וזה גורם לקוד להראות, נניח, א', 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 א'. אבל בזמן דלקת, בזמן שיש לנו נזק רקמתי,
כן.
המיקום הזה שבו נוצר הקוד מתקרב יותר קרוב לקצה של אותו טרמינל, של אותו סיב עצב, וזה בעצם משנה את הקידוד. אותו גירוי הפעם עושה א', 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 ואנחנו ראינו שזה גם גורם ליותר כאב.
וואו. טוב, אז זה כן סוג של פענוח של המנגנון, ומה שתיארת כרגע עם תדירות האות וכולי.
נכון, זאת אומרת, זה בעצם, הבנו מה יכול להיות המנגנון שמשנה את הקידוד וגורם לכאב, במקום להיות כאב נורמלי, להיות כאב אבנורמלי. עכשיו, גילינו גם מה יכול להיות המנגנון המולקולרי של אותו שינוי של פענוח, וזה בעצם מביא אותנו לשאלה הבאה שאנחנו חוקרים עכשיו, זה איך אנחנו יכולים להחזיר את הפענוח למצב נורמלי ולשמר את הכאב הטוב, אבל למנוע את הכאב הפתולוגי. כי אנחנו חייבים כאב בשביל לשרוד. אבל יש מצבים בחיים שהכאב הזה משתבש ואנחנו מרגישים כאב אבנורמלי. ואולי השיטה שלנו או הממצאים שלנו יאפשרו בעצם לפתח טיפול שישמור את כאב הטוב וישמר...
כאב זה חיווי שהוא כן חשוב לנו, נכון? קשה לחיות בלי כאב, אבל אתה אומר ש... אי אפשר, אבל ברגע שמשהו משתבש במנגנון הזה והכאב הופך להיות הבעיה עצמה, והוא לא מעיד על שום דבר מלבד על איזשהו שיבוש במנגנון עצמו, אנשים סובלים מאוד.
נכון, וזה בדיוק מה שהגדרת עכשיו, הגדרת במילים מאוד נכונות את המנגנון של כאב הכרוני. שכאב במקום להיות הישרדותי, הופך להיות ממש מטרד ובעיה, כן. ואנשים סובלים מזה, בגלל הבעיה במערכת העצבים עצמה. ואנחנו, בעצם המטרה של אחד מהמטרה של שבתון, זה ליישם את השיטה שלנו, גם במקומות אחרים שחוקרים תחושות אחרות. כאן אנחנו כרגע חוקרים איך אנחנו מתרגמים תחושת קור ולא כאב, על ידי השיטה שלנו. אז אני פשוט הבאתי לפה את הציוד, ופה אנחנו מנסים לחקור קצת דברים אחרים.
אתה נמצא בספרד כרגע?
כן, כן, כן.
אוקיי, כן. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור אלכס בינשטוק מהפקולטה לרפואה ומרכז לחקר המוח על שם ספרא באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
טוב, אנחנו מתקרבים בסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו, אז ראשית אנחנו נודה לכל מי שעמל על המשדר, נפנה למבזק ומיד נחזור לעוד שעה שבה נעסוק גם ביום כדור הארץ וגם בטיפול חדש לחולי המופיליה, וגם בעדכון ממה שקרה בשבוע שעבר בנהריה, 40 ילדים נפגעו מטווי התהלוכה, מיד נתהה על קנקנו של הזחל הזה. תודה רבה למי שהיה כאן שעתיים, שחר בוקמן, עורך אקולוגיה וסביבה, כתב עת למדע ומדיניות הסביבה, תודה שהיית איתנו. ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך שלנו רז חסון, עורך את המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק אבי שמאי, על הביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו.
כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, טיפול חדשני בישראל לחולי המופיליה, בעיה במנגנון קרישת הדם, דם מהונדס גנטית שמוחדר לחולים באמצעות וירוסים. הטיפול ניתן בבית החולים שיבא, אנחנו מיד נשמע כל הפרטים, את כל הפרטים על הטיפול המדהים הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שעה שנייה, אני דודו ארז, היום ענייני מדע וידע, וגם 22 באפריל, יום כדור הארץ. יום שמטרתו להעלות את המודעות לקיימות, לשמירה על הסביבה, למעננו ולמען הדורות הבאים. היום הזה עוגן, הנה אני מדייק ב-2009 בהכרזה של האום, אבל הוכרז הרבה לפני, נכון? אמרנו בשנות ה-70 כבר.
1970.
כן, נמצא איתנו כאן באולפן שחר בוקמן, שאתם שומעים את קולו, עורך אקולוגיה וסביבה, כתב עת למדע ומדיניות הסביבה. והוא ייתן לנו פה סיכום מקיף על כל הנושא הזה, ונעסוק בעוד עניינים. 40 ילדים נפגעו בשבוע שעבר מטווי התהלוכה ופונו לבית החולים בנהריה לאחר שבילו בחורשה בצפון. מה יש בזחל של טווי התהלוכה שגורם לתגובה אלרגית חריפה אצל בני אדם? מיד כל הפרטים. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשדר היא אלכסנדרה לויקר, המפיק אבי שמאי, לביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון חינם מכאן OD. אז שוב נזכיר, ב-2009 עוגן בהכרזה של האום יום כדור הארץ, 22 באפריל, אבל כפי שאמרת, היום הזה נהגר בלפני, כבר בשנת 70. הסנטור האמריקאי גיילורד נלסון הוא זה שקרא ליום כזה, לקיומו של יום כזה, שמטרתו למידה והעברת מסרים שקשורים לקיימות. אז אולי כבר לא, עדיין לא קראו לזה קיימות, אני משער, לא? זה מושג חדש יחסית.
כן, דרך אגב, המושג קיימות נחקק או הומשג אחרי שיום כדור הארץ הפך להיות למושג בינלאומי, איפשהו בתחילת שנות ה-90, והוביל ועידת הפסגה של כדור הארץ בריו דה ג'נרו, כן. 1992, שם נוסח המושג של קיימות, פיתוח בר קיימה, כן, כמו שאנחנו מכירים
אגב,
היום.
אגב, היום הזה גם קשור לשעת כדור הארץ שאנחנו מכירים, נכון? מכבים את האורות וכו', יש עוד כל מיני פעילויות שכרוכות, שקשורות ליום הזה.
כן, זה... לפני מספר שנים זה היה נוהג בישראל, נכון. היינו מכבים את האור, לדעתי ב-8 בערב, לשעה, כאקט סימבולי של חיסכון ב, לא רק בחשמל ואנרגיה, אלא במשאבים, מודעות לחשיבות של המשאבים.
טוב, אנחנו, בוא נמשיך לדבר על ענייני קיימות, אבל יש פה כותרת מעניינת, היכחדות חוויית הטבע.
כן, אנחנו בדרך כלל מדברים על היכחדות מינים, אבל אני רוצה רגע לדבר על היכחדות חוויית הטבע.
מה זה אומר? מה המשמעות של זה?
היכחדות של בעצם להיות בטבע, לחוות את הטבע. אנחנו, בני אדם, התפתחנו בטבע. כל המערכות שלנו מותאמות לחיים בטבע. אבל אורח החיים המערבי הוא ומגמת העירוניות המתגברת.
אולי כבר לא? הנה אנחנו מיד נדבר על 40 ילדים שנפגעו כתוצאה מיד נבין ממה, מה שקשור לזחל של טווי התהלוכה. האם הטבע הוא לא מקום מסוכן, מלא באויבים, מקום עוין? מדוע לא להסתגר בין ארבע קירות, מקום סטרילי?
כי אנחנו צריכים את הטבע, כי הגוף שלנו אחרי אבולוציה מאוד ארוכה הוא מותאם לטבע, ויש ממש, אם יהיה לנו זמן גם נדבר על זה, יתרונות בריאותיים פיזיים, נפשיים, בלהיות בטבע. כן, בלהיות
לאחרונה
בטבע.
דיווחנו ש-90 דקות ביום זה משהו שאפקטיבי קצת כמו כדור נגד דיכאון עבור רבים.
בהחלט, כן. בהחלט. ממש אפילו בקשיים פסיכיאטריים זה יכול להועיל. אבל אתה אומר, אולי אנחנו צריכים להישאר בחדר סגור וסטרילי. אני שמעתי אתמול, אני חייב לספר לך מחקר שהדהים אותי, מחקר שנעשה באנגליה, סיפר עליו פרופסור קווין גסטון מאוניברסיטת אקסטר באנגליה, שהתארח בכנס שמירת הטבע הישראלי. הוא מספר ש-75% מהילדים באנגליה נמצאים בחוץ, מחוץ לביתם, בסביבה טבעית, פחות זמן מאשר אסירים בכלא נמצאים.
די. אתה קורא לילדים לפשוע ולהגיע לכלא, וכך להתחבר לטבע.
ליהנות מזמן פנאי.
שמע, אבל אולי משהו השתנה. אני זוכר שכילד היינו יותר חשופים לטבע, היינו הולכים בשדות, היו שדות. היום כבר השטחים עצמם שבעבר היו שדות, הפכו להיות פרויקטים נדלניים, מגדלי המגדלי המגדלי. יש פחות טבע, יותר מסוכן. היום אני מרגיש שאם אתה משחרר ילד, אתה צריך להיות בפיקוח עליו. זה לא היה פעם. ילדים הסתובבנו חופשי.
בהחלט, נגעת פה בדיוק בשתי הסיבות העיקריות למה זה לא קורה. גם היכולת שלנו להגיע אל אותו טבע, הטבע כביכול התרחק מאיתנו, כן. כי אנחנו בעיר, כי מערכות הטבע סביבנו הן כבר אולי פחות אטרקטיביות נראות לנו ממה שהיו קודם. אני גר בקריית טבעון, מבורכת בטבע, אני מחל לכל אחד, אבל נחל הקישון נמצא קילומטר, אולי 500 מטר מבית הספר של הבת שלי.
כן.
אני לא חושב שהיא אי פעם הלכה מבית הספר, בטח שלא לשכשך בנחל הקישון.
זה לא מעניין אותה? זה לא בסקדיו? מה, למה?
את נחל הקישון הבאתי כדוגמה למערכת אקולוגית, שבגלל שהיא דרדרה כבר נראית לנו כמשהו שלא מעניין. אבל דיברת לא מעניין אותה, סקדג'ל, ונעזוב רגע את הבת שלי במקרה הזה, אבל באופן כללי...
כן, מעניין.
כן, אז יש לנו ילדים יותר ויותר עסוקים, הזמן שלהם מתוכנן, עוברים מחוג לחוג, ההורות היא הורות מגוננת, כי מסוכן בחוץ.
מסוכן, גם היום הילדים מסוכן, אז עדיף שהם יהיו ברשתות חברתיות, שם כביכול פחות מסוכן, למרות שזה ממש לא נכון. אבל יכול להיות שהרשתות החברתיות, והעידן הזה שבו אנחנו כולנו מחוברים, בעיקר מבזבזים זמן בבהייה, בתמונות ובקשקושים של אנשים אחרים, זה משהו שמוחק לנו את הזמן, אין יותר זמן חופשי, ואין יותר זמן לבזבז במרכאות בטבע.
אז הזמן בטבע הוא כמובן לא בזבוז.
ודאי שלא.
ודאי. אבל כמה שאני יותר בטבע, מי שלא נמצא בטבע, אז יש כן. ירידה במשיכה שלו בטבע. ומי שיש לו ירידה במשיכה לטבע, הוא כבר פחות מעניין אותו הטבע, פחות מעניין אותו לדאוג לטבע. זה כמובן איזשהו מעגל חוזר שרק מעצים את עצמו. דרך אגב, נשאל לפרופסור קווין גסטון שאלה ש... אולי ככה במובנים מסוימים אתה חותר אליה.
כן.
אולי אנחנו לא צריכים להילחם בתרבות המסכים. בואו נארגן לילדים, וזה לא רק הילדים, גם לנו הבוגרים, אפליקציות שבהם נחווה את הטבע, סרטים של דיוויד אדינבורו, מפעימים.
נכון.
אבל זה לא אותו דבר. זה מבחינה, א', מבחינה בריאותית, הצלילים, הריחות, החוויות הן שונות. ואפילו יותר מזה, אותם סרטי טבע מדהימים נותנים לנו בסוף איזושהי תחושה בעצם שהטבע הוא מוגן, הוא שמור, בעצם
נכון,
הכל
הוא אסתטי, נכון, כן.
לא צריך באמת לדאוג לו, תראה מה קורה שם ביערות הגשם המדהימים. וזה בעצם מעוות לנו את התפיסה של מה קורה בטבע.
זאת אומרת, אתה פותח חזית נגד דיוויד אטינבורו וכל יצרני הדוקו שרק פוגעים בטבע.
מה עשיתי פה לכבוד יום כדור הארץ?
כן, יצרת חזית חמורה, זה גם סדרה, זו סדרה מצוינת שמשודרת כאן בכאן 11, אז אתה יוצא נגד כל תאגיד השידור הישראלי. הנה אנשי הביטחון באים לפנות אותך מכאן, לך למתחרים. אוקיי. אבל לא, זה באמת נכון שיש לנו אשליה שהיום ביוטיוב יש הכל. אז אתה כותב טבע וכולי, באוסטרליה, אתה רואה?
אז בוא נדבר על האשליה, איזה טבע יש לנו? בוא נדבר על יונקים. מה עם היונקים שיש לנו בעולם, ואם נדבר רגע, ננסה לקמת אותם מבחינת משקל, וזה אני מסתמך פה על עבודה שנעשתה במכון ויצמן, על ידי צוות של פרופסור רון מילו, מהמחלקה למדעי הצמח, ושאנחנו חושבים על חיות דודו, חיות יונקים, איזה יונקים ככה עולים לך לראש בטבע?
כן, אוגרים כמובן, חתולים, כלבים, זהו.
אז אתה לא, כנראה לא רומנטיקן אולי כמו שחשבתי, ציפיתי פה לפילים ולזברות.
אה, או, לא.
אז זה לא התשובה שחיכיתי לה.
לא, אני עירוני, אתה רואה, אני לא חושב אפילו על הטבע. אבל מרוב שעולמי צר, כעולם חתולי הרחוב שאני חי בו.
הנתון שהם הגיעו אליו, ש-60% ממסת היונקים בכדור הארץ, אלה חיות המשק, לא החתולים והכלבים, אלא הפרות, החזירים מהאייטם הקודם,
אנחנו מייצרים
הכבשים.
אותם ברוב רוע, או לפחות כאות חושים.
בוודאי. אז הם 60%. חיות הבר הם משהו כמו 4%. ממסת היונקים.
אבל זה מצטלם יותר מעניין, וכשתינוק נולד אתה מלמד אותו מה זה פיל וזברה ולא מה זה תרנגול שעוד מעט הופכים לשניצל.
זה מה שמופיע לך במשחקי הילדים, בוודאי.
אלה, בקטנים האלה, כן, נכון. טוב, זה מאוד מעניין. אז בעצם אם אפשר לחלץ המלצה, כן לצאת לטבע, ולחבר אנשים לטבע כחוויה חושית, שפועלת עלינו בכל החושים, ולא להסתפק בסרטונים או בסרטים דוקומנטריים וכו'.
כן, צאו לטבע, זה רק יעשה לכם טוב, יעשה בריאות, תנו לילדים להיות בטבע. ושוב, טבע זה גם בעצם כל סביבה טבעית, מחוץ לבית, בהחלט.
מעניין. עכשיו, מה הקשר בין פסח לאיכות הסביבה? אנחנו בכל המועד פסח, האם יש קשר מיוחד או שלא?
בהחלט, אפשר למצוא קשרים מאוד מעניינים בין פסח לאיכות הסביבה. פסח לא רק חג האביב. פסח שחורם של בני ישראל מעבדות, לחירות, מסע במדבר לארץ ישראל, נקודת מפנה מרכזית בהיסטוריה של העם היהודית.
כן.
ואנחנו מכירים את האמרות המוכרות לכולנו, בכל דור ודור קמים עלינו לחלותנו, כל אחד, כל דור והפרעו שלו, כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אנחנו לא נזכרים בסיפור יציאתם של אבות אבותינו, אלא בסיפור שלנו, סיפור אישי שלנו, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו מי הפרעו שלנו, מי משובדים החיים שלנו.
אנחנו הפרעו של עצמנו עכשיו? אנחנו משמיטים את הקרקע מתחת לרגלנו?
במובנים מסוימים. אנחנו אולי המשעבדים של עצמנו, שאיבדנו את עצמנו, דיברנו על הפלסטיק.
גם נכון, כן.
בהרחבה לדלקי מחצבים, לפחם, לדלק, למכוניות.
אז אולי אנחנו משועבדים, ומזה, מההתמכרות הזו לדלק, כפי שאתה אומר, לפלסטיק וכו', מזה צריך להשתחרר?
אני חושב שאנחנו צריכים בהחלט למצוא את הדרך שלנו אל אותו חופש. 40 שנה במדבר, זה היה, וזה עוד אחרי מסכת של עשרת מכות וחציית ים סוף. גם לנו כנראה יש דרך ארוכה עם יסורים, אבל אני חושב שזה משהו שבני אדם השיגו הרבה במהלך האנושות התפתחות, גם את זה אפשר יהיה להשיג.
ואם זאת תהיה יציאת מצרים המודרנית שלנו, האם אתה לוקח את מתי המשה להוביל אותנו בדרך לא דרך וארץ לא ארץ וכולי?
אני בהחלט אשמח לעזור ולעשות חלקי, אך יש טובים שיקחו את מות ההנהגה.
זה גם משה אמר במקור, אבל אלוהים נתן לו ביטחון. גם הוא אז פיק-פיק.
מיד התחיל לגמגם.
זה שלב ראשון במסע הגיבור, שאתה לא סגור על זה שאתה מסוגל, ובסוף אתה עושה את זה. זה תמיד ככה.
ימים יגידו.
כן, אוקיי, טוב. אנחנו נשמע שיר, ואז נעבור לטיפול מרתק בהנדסה גנטית, שמשלב גם וירוסים, וגם הנדסה גנטית שמשתמשים בטכנולוגיה הזו על תאי דם, כדי להילחם בהמופיליה, מחלה שעד כולו נמצאה לתרופה, אבל אולי עכשיו יש קצה חוט. הנה השיר.
יום סבבה, איזה יום יבבה, יום סבבה, איזה יום סבבה, יום סבבה, איזה יום יבבה, יום סבבה, איזה יום סבבה.
Yeah. נשאר ומנגן וסבבה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. טיפול חדשני בישראל לחולי המופיליה. דם מהונדס גנטית שמוחדר לחולים באמצעות וירוסים. הטיפול ניתן בבית החולים שיבא. טיפולים דומים קיימים היום בארצות הברית ובבריטניה. נסביר. חולי המופיליה סובלים מפגם בגן שמייצר את החלבון שגורם לקרישת הדם. זו בעיה בקרישת הדם שלהם. של החולים הללו, במסגרת הטיפול מהנדסים גנטית גנים בריאים, מכניסים אותם לתוך וירוסים ומחדירים את הווירוסים לחולים באמצעות אינפוזיה. הווירוסים מסולקים מהגוף, אבל הגנים הבריאים נשארים בגוף, ואכן יש עלייה, הטיפול הזה הוכח כאפקטיבי, יש עלייה בחלבון שגורם לקרישה. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור גילי קנט, מנהלת המכון הארצי להמופיליה וקרישת הדם בבית החולים שיבא תל השומר. שלום לך.
שלום גם לכם וחג שמח לכולם.
גם לך. ספרי לנו, רגע לפני שתספרי לנו על הטיפול, רק ניישר קו וספרי לנו מהי המופיליה. זאת אומרת, מה, תגדירי לנו את המחלה ואז נדבר באמת על הטיפול המסקרן הזה.
המופיליה בעברית דממת, זאת הפרעה בקרישת הדם. הוזכרה לראשונה, דרך אגב מעניין, בתלמוד. הגיעה אישה לפני בית הדין הרבני בציפורי וסיפרה ששני הבנים שלה מתו מדימום לאחר הברית, זה הניתוח הראשון בחיים, וביקשה אישור לא למול את הבן השלישי, ואכן אישרו לה, כי הבינו שבחולי המופיליה כל ניתוח יכול להסתבך בדימום מסכן חיים. יש בערך 13 חלבונים שאחראים לקרישת הדם, כשאחד מהם חסר, זה לא שיש אפס קרישה, אבל קרישי הדם נוצרים יותר לאט, באופן פחות יעיל, הם מתפרקים מהר, ובגלל חוסר היציבות של קרישי הדם, אפשרי דימום כמובן בעקבות חבלות, בעקבות ניתוחים, אבל גם בדרגת חומרה קשה של המחלה, כשהחלבון חסר לגמרי, אפשריים דימומים ספונטניים לשרירים ומפרקים, בלי שהחולה נחבל, בלי שקרה משהו, פשוט בגלל שרקמת החיבור מאוד עשירה בכלי דם, ואז מתחיל להצטבר דם בפרק, כאבים, הפרעה בתנועה, בסופו של דבר דלקת, דימום, דלקת, מעגל קסמים, שגורם לזה שיש הרס של הסחוס, הרס של העצם, ניתוחים של החלפת פרקים בגיל צעיר ונחויות אורתופדיות קשות ביותר.
עכשיו, הזכרת באמת את המנגנון המופלא הזה. איך הוא עובד? אם אני כרגע דוקר את עצמי או נדקר איכשהו, אז איך, מה זה אומר? מה קורה שם מבחינת כל החלבונים האלה?
כן, מערכת הקרישה היא בעצם כמו סוג של פאנצ'ר מאחר.
כן.
כשאתה פוצע גלגל, אתה צריך שהפאנצ'ר מאחר ישים שם קלי כדי שהאוויר לא יצא החוצה.
נכון.
כשיש פגיעה בדופן כלי הדם, זה מגייס את כל חלבוני הקרישה, כולם רצים קדימה במערכת של משובים שאחד מפעיל את השני, זה כמו מין דומינורלי, אתה נותן מכה וכל השורה מתקדמת, עד שזה מגיע לתחנה הסופית שהיא קריש הדם. ברגע שמשהו חסר לך לאורך השרשרת, התהליך הזה הוא איטי יותר, הוא פחות יעיל, וקרישי הדם שנוצרים הם קרישים פחות טובים, שנוטים להתפרק ולא לייצא ולסגור את הפצע, בין אם זה פצע חיצוני, בין אם זה פגיעה פנימית בדופן כלי הדם.
עכשיו בואי נדבר באמת על הטיפול עצמו. מה עושים לתאי הדם, משתמשים בהנדסה גנטית כדי מה? שאיכשהו הגן עצמו שוב ייצר את החלבון החסר? מה קורה שם בטיפול הזה?
חלבון הקרישה, אם זאת המופיליה A, לא אמרתי שבחולי המופיליה יש שני סוגים של המחלה.
כן.
בהמופיליה A חסר פקטור, חלבון קרישה שנקרא פקטור 8, בהמופיליה B חסר פקטור 9. שני הפקטורים, שני חלבוני הקרישה, שניהם מיוצרים בגוף על ידי תאי הכבד. אז כל מה שנשאר לנו לעשות זה לשכנע במרכאות את הכבד לייצר חלבונים תקינים במקום החלבונים הלא תקינים שהוא מייצר, מפני שיש שינוי בגן שאחראי לייצור אותו חלבון בתאי הכבד של חולה המופיליה.
ואיך עושים? כן.
גן בריא יודעים להנדס במעבדה. אנחנו כבר יודעים איפה המוטציה, אנחנו יודעים איפה השינוי, מכינים גן בריא. עכשיו השלב הבא, צריכים לשכנע את הגוף של החולה לקבל את הגן הבריא. בדרך כלל, איך אנחנו מעבירים מחלות, במקרה הזה זה לא מחלה אלא דבר טוב, אנחנו נדבקים בהם. מה הדבר שמדביק אותנו? וירוסים. וירוסים מדביקים וואו. מאוד בקלות, כמו שאנחנו יודעים. אז היה צריך ולקח הרבה מאוד שנים למצוא את הווירוסים שמצד אחד ידביקו, יהיו מספיק רציניים כדי לגרום למחלה. מצד שני, הם לא יהיו אלימים כדי להשתלט על הגוף ולגרום למחלה מאוד קשה. אתה מכניס את הגנים לתוך הווירוסים, את הגנים הבריאים שסינתזת במעבדה. אתה, את כל התרכובת הזאת של המון המון וירוסים שמכילים המון המון גנים בריאים, מביא לצורה של איזשהו תרכיז שניתן בעירוי משך כמה שעות לחולה, ובהנחה שזה עובר בסדר וללא תופעות לוואי, אתה מתחיל לעקוב אחרי החולה החל מהרגע שהוא מקבל את ההחזרה של הקבוצה הזאת של וירוסים עם גנים בריאים. מה שאתה מצפה לראות זה אחד, בבדיקות חוזרות שהווירוסים מתפנים מן הגוף, כי הכבד יודע לפנות פסולת. הווירוס מבחינתו זה לא משהו חיוני, בסופו של דבר הוא יפנה את הווירוס החוצה. ודבר שני שאתה מצפה לראות, באחר והכבד הוא רקמה שכל הזמן מתחלקת, תאים שמשתכפלים כל הזמן ללא הפסק, אתה תקווה לראות שלאחר חודשיים, שלושה, מתחיל לעלות הייצור של גורם הקרישה החסר, כי מספיק תאי כבד נדבקו במרכאות באותו גן בריא, ואז זה כבר יתקדם הלאה.
זה אחת נשמע מופלא, שתיים, הנה אנחנו מבינים למה, ושוב, כמובן את מוזמנת לתקן אותי אם אני טועה, אבל הווירוסים שהיינו בטוחים שמדובר באויבים רבי עוצמה, הנה אנחנו רותמים אותם לטובתנו, אז אולי הם לא סתם כאן מסביבנו.
מה שנקרא יין ויאנג, כל דבר יש לו את הצד הטוב ואת הצד
מאוד.
הרע.
וואו, טוב,
וזה באמת נשמע סיינס פיקשן, כן. אני יכולה להגיד לך שגם כשאני הייתי רופאה צעירה, וגם כשאני התחלתי להתעסק בהמטולוגיה בכלל, ובהמופיליה ובעיות קרישה בפרט, זה עדיין היה נשמע מדע בדיוני, ומאוד מאוד מרגש אותי לחיות היום בדור שבאמת נותן לחולים את הטיפולים החדשניים והמופלאים האלה.
זה באמת, מבחינה מדעית ורפואית, זה דור, זה באמת, זו תקופה שמרגש לחיות בה, אני מסכים איתך לגמרי. תודה רבה לך, פרופסור גילי קנט, מנהלת המכון הארצי להמופיליה וקרישת הדם בבית החולים שהיא בתל השומר. תודה לך, זה היה מרתק.
תודה, תודה.
ואנחנו חוזרים ליום כדור הארץ. בואו נדבר על משבר במשק המים. מים.
קודם כל אנחנו נדבר על משבר במשק המים, כי המשבר הוא קיים, משמעותי, וחשוב להתייחס אליו.
השנה ירדו גשמים?
זהו, אני בדיוק באתי להגיד אבל, בליל הסדר, אני ומשפחתי, הבעיה שלנו הייתה, התרחנו אצל אמי בקיבוץ, קיבוץ ישראל, והיינו צריכים לעלות לחדר האוכל לסדר.
כן.
אבל בחוץ גשם זלפות, ולי לא זכור מקרה כזה.
מה תאמר, רננה רז, שאכלה לנו את הראש בסדרה של תשדירים? הנה, מה? אז הכל טוב?
אז מה? אז חצי הכוס המלאה, בהחלט מלאה ורטובה ונפלאה.
אין משבר במשק המים. המשיכו להנות ממים ובזבזו.
אנחנו למודי ניסיון, דווקא בשנה ברוכה זו, זה הזמן לא לוותר ולהמשיך במאמצים לפתור את המשבר הזה, כי אחרי 5 שנות בצורת, שזה בהחלט רצף חריג בקנה מידה היסטוריה, היו לנו 3 רצפים כאלה ב100 השנים האחרונות.
כן.
עדיין אנחנו, כיוון משבר האקלים הוא כבר כאן איתנו, ואת התוצאות שלו אנחנו כבר חשים בהתמעטות מסוימת בגשמים, במיוחד בצפון הארץ, התקצרות, החורף. הדברים האלה נמצאים איתנו, זה מצד אחד, מהצד של ההיצע, היצע המים, כמויות המים שיש. הצד השני הוא הביקוש, הביקוש הולך וגדל, כיוון שרמת החיים עולה, וכך הדרישות שלנו למים, וכיוון שהאוכלוסייה שנה, כל שנה ושנה גודלה פה ב2%, והצרכים עולים ועולים.
מה הפתרון של משבר המים בישראל ואולי העולמי? יש פתרונות? דיברו שנים על התפלה, ואכן יש התפלה היום. אנחנו נהנים ממים מותפלים.
כן, בישראל מקורות המים הטבעיים כבר הגיעו לניצול מרבי, הדרישה כאמור עברה את יכולות ההספקה, ומקורות המים החלופיים, שאלו ההתפלה והשבת קולחים, הם תופסים היום נפח מאוד משמעותי. זה כמחצית ממשק המים המקומי. הם לא מגשמים או מים מהנחלים, אלא מים שאנחנו, אפשר לקרוא לזה, מייצרים. אז מצד אחד זה מבורך, ומתחילות לנו קשה לדמיין את עצמנו בלי זה. מצד שני, גם לחלק היצרני במשק המים, יש את ההשלכות או הבעיות הסביבתיות איתו. קולחים, אנחנו משיבים אותם, אנחנו מנקים אותם, ואנחנו משתמשים בהם בעיקר לחקלאות, כלומר אנחנו משקים את הצמח, זה מה שיש בקרקע, זה מה שמגיע למי התהום.
גם לזה יש מחיר, אתה אומר.
גם לזה יש מחיר, אנחנו אמנם אלופי העולם ביפה מכל מדינה אחרת, אצלנו 85% מהמים מקבלים טיפול, מקום שני בעולם, ספרד, הרחק מאחורינו 25%, אבל בסופו של דבר, אין מדינה שיש לה את הניסיון שאנו זקוקים לו, להבין מה המשמעויות של, למשל, תרופות שאנחנו צורכים וחלק ממרכיבי התרופות משתחררים דרך השתן, אל המים, ומערכות תיאור השפחים לא מסוגלות לטפל בהם. החומרים האלה מגיעים אל הצמח, אל הקרקע.
אז איפה זה אפשר להשליך תרופות? אני מבין שזה פוגע במי התאום, אבל איפה זורקים תרופות?
אם אתה מדבר על תרופה שנשארה לך בבית כי לא השתמשת בכל מה שיש בבקבוק, חזרה לקופת חולים בכניסה, אצלי אני יודע בקופה, בכניסה, יש פח מיוחד, ואין לזה שימוש מחדש, אבל הם לפחות מטמינים את זה בצורה בטוחה ברמת חובב.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. 40 ילדים נפגעו בשבוע שעבר מתווי התהלוכה או התהלוכן ופונו לבית חולים בנהריה לאחר שבילו בחורשה בצפון. מה שככל הנראה גרם לפגיעה הוא זחל כמובן של תווי התהלוכה שעשוי מתברר לעורר תגובה אלרגית אצל בני אדם. מדובר בעש שהזחלים שלו מכוסים בסערות מיקרוסקופיות שמכילות חומרים רעילים שנועדו להגן על הזחלים מפני טורפים. הסערות האלה פזורות בכל מקום בטבע ועשויות לגרום לצריבות, לפגוע בעיניים, במערכת הנשימה של מי שמסתובב שם במקום. אגב, הדברים פורסמו בעיתון ישראל היום, ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור דני סימון, אנטומולוג עוצר נלווה באוסף החרקים של מוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב. שלום לך.
שלום וחג שמח.
טוב, חג שמח. אנחנו רוצים לשמוע ממך מעט על, על בעל החיים הזה, על תווי התהלוכה, במיוחד ביושבו כזחל, או בזחלו כזחל.
כן, אז באמת כמו שאמרת, מדובר בזחל של אש שמתפתח כמעט באופן בלעדי על עצי האורן. מבחינה ביולוגית יש כאן כמה דברים מאוד מעניינים איתו. להרבה זחלים של פרפרים אחרים יש אמצעי התגוננות לא פחות חזקים, אבל כאן מה שמיוחד במיוחד בזחל הזה זה שבניגוד לחרקים אחרים שכדי שיפגעו בנו הם צריכים להגיע למגע ישיר איתנו, ככה זה עם יתושים, עם זבובי החוד שמעבירים את הלישמניה, ככה זה עם פרושים, עם קינים, כאן בעצם לא נדרש מגע ישיר בין הזחל ובינינו. מספיק להגיע למקום שבהם הזחלים התגלמו או שנשארו נשלים שלהם על קינים, ואז בימים חמימים שמשולבים ברוח, הסעריות המיקרוסקופיות שלהם מתפזרות באוויר, ובמגע עם האור, לעתים הן עלולות גם לגרום לתופעות רפואיות אחדות.
זהו, השאלה, זה משהו שהוא מסוכן או ברמת האלרגיה הסבירה?
תראה, בדרך כלל הפגיעה היא די קלה והיא חולפת אחרי מספר ימים. כמובן שלאנשים רגישים שמתפתחת אצלם תגובה אלרגית, בייחוד כאשר הסעריות המיקרוסקופיות האלה נשאפות לריאות, אז המצב עלול להיות לעתים רחוקות קצת יותר קשה, אבל בדרך כלל מרבית הפגיעות הן פגיעות קלות שחולפות תוך זמן קצר.
ומה, טוב, אנחנו מיד נתעדכן במצבם של הילדים, אבל מה אפשר לעשות? אנשים יוצאים לבלות בטבע וכו', זה משהו שנשמע קשה להבחין בסערות המיקרוסקופיות האלה, אז איך אפשר להתגונן מפני זה?
אז קודם כל טוב שיוצאים לחיק הטבע ושמבלים, וכאן צריך באמת ערנות. באזורים של יערות מסודרים, שם תחום האחריות הוא של קק"ל, הם מכירים היטב את המפגע הזה, והם מבצעים טיפולים שנתיים ועונתיים כדי להתגבר עליו. לדעתי מה שחסר בעיקר בקטע הזה זה יותר מודעות בקרב הקהל הרחב. הרבה לא מזהים את הכינים שנשארים על עצים, לא מכירים את התקופה המיוחדת שבה השחלים יורדים ואז בעצם מתרחש עיקר הנזק מהם. במקומות יישוב, שם האחריות היא כמובן לא של קק"ל, אלא של המועצות האזוריות המקומיות. ואני יודע מניסיוני שבהרבה מאוד מקומות בארץ יש טיפול מאוד שיטתי ומאוד יזום, באחריות של המועצה, גם באחריות של האנשים שמסבירים להם מה לעשות, ויש טיפולים, יש מה לעשות.
טוב, אנחנו כמובן נזהיר את מי שמסתובב בטבע, אבל עד כמה שאפשר להיזהר מהעניין הזה, נודה לך על השיחה הזאת. דוקטור דני סימון, אנטומולוג עוצר נלווה באוסף החרקים של מוזיאון הטבע על שם שטיינהרד בתל אביב. תודה לך.
חג שמח. שלום.
חג שמח. ואנחנו חוזרים למי שנמצא איתנו כאן באולפן, שחר בוקמן, עורך אקולוגיה וסביבה, כתב עת למדע ומדיניות הסביבה. בוא נדבר על דיברנו מעט על היתרונות של טיול בטבע, שיטוט בטבע. יש יתרונות נפשיים בלהסתובב בטבע, נכון? זה עושה לנו משהו. ואנחנו לא מדברים בצורה ניו אייג'ית, זאת אומרת, זה משהו שכבר המדע
מוכח, כן. מדעית, להיות בטבע, לצאת החוצה, עושה אותנו בריאים יותר. הטבע הוא מספק לאדם משאבים הישרדותיים בסיסיים, כמובן, אוויר נקי, מים, מקורות גנטיים לרפואה. אני חושב שהדברים האלה הם יותר כבר מובנים מאליהם. אבל עכשיו אולי, בשעות האלה שהמוני בני ישראל יוצאים, כן. ומטיילים בטבע, אז באמת צריך לראות איך זה משפיע על הבריאות, ומחקרי בריאות ציבור, מחקרים אפידמיולוגיים, יראו שהקרבה והגישה לסביבה הטבעית תורמים למצב, כן, הפיזי והמנטלי. אז רוצה להיות בריא, תצא החוצה, ואני קראתי דוח שנכתב עבור התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל, על ידי קבוצת חוקרים, בהובלת דוקטור מאיה נגב מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה, ופרופסור נדב דודוביץ' מהמחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת בן גוריון, והם מראים שהשהות בטבע, פשוט להיות שם בחוץ, אותה הנאה אסתטית, אותו וואו, שעושה לנו הטבע, ההתפעלות, ממראה הנוף, מאיזשהו רכיב מסוים, הנחל,
יש
הצבי.
יש לזה משמעות, אה? זה לא סתם.
משמעות, אולי נתחיל אולי בדבר הראשון, ירידה בתמותה. אני חושב שאולי אפשר לעצור פה, זה כבר הישג נכבד. כמובן לא ליציאה אחת לטבע, לאורך חיים שאנחנו נמצאים בו הרבה בטבע. ההימצאות בטבע גורמת לירידה גם ברגשות שליליים, בלחץ, בהשמנת יתר, בתחלואת לב וכלי דם, בתוצאי היריון שליליים, זאת אומרת, פחות הפלות, פחות לידות פגים או מומים, ואפילו בתחלואה פסיכיאטרית, שאנחנו מדברים על דיכאון, חרדה, הפרעת קשב וריכוז, או היפראקטיביות.
אלא כמובן יש לך חרדה מטבע, אבל אז...
או מהתהלוכן.
בדיוק, אוקיי. אבל לא, אתה צודק לגמרי, אני חושב שגם, אולי גם בלי לבדוק את העניינים האלה מדעית, כל אחד מאיתנו יודע שיציאה לטבע עושה לך משהו, נפשית.
היא עושה לנו משהו, ואפילו, מסתבר שאפילו חשיפה לתמונות טבע, ופה אני צריך להגיד, אפילו בתנאי מעבדה מצאו, שחשיפה לתמונות טבע משפרת מדדי בריאות, אולי פה באולפנים תוסיפו לכם קצת תמונות. אני יכול לספר שהופתעתי לראות, לצערי נאלצתי להגיע לחדר המיון במרכז הרפואי גליל, בנהריה, אותו מרכז שאולי אליו הגיעו אותם ילדים,
כן.
שהביאו ספז לזמן קצר, ובחדר המיון, שכולו ממוגן בשל הטילים המאיימים מהצפון, בחדר הממוגה, בחדר המיון, כן. בחלונות, הכל שם בטכנולוגיה מאוד מוצלחת, תמונות טבע,
די.
עצים, אתה ממש מסתכל ולא בטוח אם אתה בחוץ רואה באמת יער.
זה כמו באולפני טלוויזיה, ככה באולפני טלוויזיה מייצרים חלונות כביכול ונוף, אבל אתה אומר שממש... העתיקו את הטכנולוגיה הזו כדי שנרגיש טוב יותר.
כן, זה פשוט מאוד, אנחנו פה משתמשים ביכולות של הטבע בעצם לרמות אותנו, כי זה גם מביא לא רק להרגשה, אנחנו מדברים הרגשה טובה יותר, התאוששות טובה, מהירה יותר מניתוחים.
ואנחנו עוברים כרגע אל הפינה נפלאות המוח שלנו. דוקטור קרן בן יצחק כבר נמצאת על הקו, והנה השאלה של ירדן עברי מנתניה: האם המוח שלנו מסוגל לצפות מראש את הכוונות של האחר? שלום לדוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן.
בוקר אור דודו.
טוב, יש דילי קטן, אנחנו נתנצל עליו כי את נמצאת בחול.
כן, אני בגולה.
אז האם המוח שלנו מסוגל לצפות? כן, יש אצלנו מנגנון שמנסה לדעת או לאתר כוונות של אחר, לשער?
כן, ממש כך. תראה, אינטואיטיבית אני חושבת שרובנו מבינים שזה באמת פונקציה הכרחית כדי לקיים קשרים חברתיים וליצור מערכות יחסים, כמובן לשער כיצד האחר מרגיש, כיצד הוא חושב, מה הוא יעשה, כיצד הוא יפעל. אבל המחקר הנוכחי ממש מצא איפה זה קורה במוח ואיך זה קורה במוח. זאת אומרת, הוא ממש מצא את הבסיס הנוירולוגי לידיעה הזאת שיש לנו באופן אינטואיטיבי. אז שים לב למחקר הזה שהתקיים באוניברסיטת קיימברידג', למעשה הוא מצא שיש נוירונים במבנה מאוד קטן ועמוק בתוך המוח ששוכן במערכת הרגש, שהוא נמצא גם בצד שמאל וגם בצד ימין של המוח, ויכול להיות שגם אותה וחלק מהמזינים גם שמרו עליו, והוא עונה לשם המגדלה. זה מבנה מאוד נחקר, ויש לו מעורבות מאוד מאוד גבוהה בכלל ביכולת שלנו להרגיש. אבל המחקר הזה מראה שזה ממש לא סוף הסיפור. המבנה הזה מאוד מעורב ביכולות התקשורתיות והחברתיות שלנו. ומסתבר שיש נוירונים במבנה הזה שמסוגלים ממש לקרוא מראש ולדמות החלטות של שותפים חברתיים. ממש מסוגלים לדמות ערכים של שותף לסיטואציה, וכל הדבר הזה מבוסס על תצפית בלבד. במחקר הזה השתמשו בקופי מקוק, קופים מאוד מאוד אינטליגנטיים כמובן, ששייכים לקבוצת הפרימטים, מה שנקרא קופי אדם. הושיבו כל זוג קופים אחד מול השני כשיש להם מסך מגע ביניהם, והם מסוגלים גם לראות את הפעולות שהקוף השני מבצע. ומה שעשו במחקר הזה, למעשה הראו כל מיני תמונות בהתחלה רק לאחד מהקופים, כשהוא לומד דרך אגב בזמן מאוד מועט, שכשהוא בוחר, הוא לוחץ על איזשהו מקש, והוא בוחר בתמונות מסוימות, כן. הוא מקבל פרס. הפרס שהוא מקבל זה מצפרות, זה נחשב לפרס מאוד מאוד טוב לקופי מקוק, והקוף השני רק צופה בו, אוקיי? הוא צופה בו בלבד, והוא רואה מה הוא עושה, על איזה תמונות הוא לוחץ, ומתי הוא מקבל את המצפרות הזה, וגם איזה כמות של מצפרות הוא מקבל בכל פעם. היו תמונות שבהם הוא קיבל רק קצת, היו תמונות שהוא קיבל הרבה יותר, והייתה תמונה אחת שהוא קיבל את מרב הכמות של הפרס, של המיץ. ולמעשה מה שהחוקרים עושים, הם משתמשים בגירייה חודרנית, זאת אומרת הם ממש מודדים פעילות של נוירונים בתוך המגדלה של הקוף שצופה, שצופה בלבד, ומתחילים לראות פעילות מאוד מאוד נמרצת, בין נוירונים באותה המגדלה, עוד לפני שהקוף שצריך לבחור בתמונות בכלל לוחץ על התמונות. והדבר המדהים הוא, זה כשנותנים לקוף שצפה בהתחלה לבחור, לאחר שהוא צפה, הוא למעשה משתמש בכל המידע שהוא ראה אצל הקוף שבו הוא צפה על עצמו, והוא כבר יודע בזמן הרבה הרבה יותר קצר בדיוק באיזה תמונות ללחוץ.
אבל איך עושים... אבל איך המנגנון הזה באמת עובד אם הוא מקדים את, את נקודת הזמן שבה זה קורה?
זו שאלה מצוינת. זה גם באמת אחת השאלות שהחוקרים שאלו את עצמן. ומה שהם באמת רואים זה שיש נוירונים בתוך האמיגדלה שלא רק מצליחים להבין ולקרוא את ההחלטה של האחר ולאמץ לעצמן באמת את ההחלטה הטובה ביותר, במקרה פה כמובן לקבל את, את הפס. יש מנגנון נוסף שהם קוראים לו מנגנון סימולציה, שמחשב כנראה את הניבוי לבחירה של השותף, במקרה הזה הקוף שכמובן צפו בו. זאת אומרת, הם רואים פעילות ספונטנית במוח של הקוף הצופה עוד לפני ההחלטה של הקוף שצופים בו. וזה מראה שבאמת יש נוירונים כנראה באותו מבנה, באותה המגדלה, שפועלים בניסיון לחשב את ההסתברות לקבל את הפרט. עבור כל אפשרות, עוד בכלל לפני ביצוע ההחלטה.
מה זה אומר שאנחנו כל הזמן כשאנחנו חווים...
זאת אומרת, אנחנו מדברים כנראה על איזשהו מנגנון שעוסק בניבוי וסימולציה עבור ההחלטות של האחר, ועל ידי זה גם כנראה מחשב את הכוונה שלו מראש. עכשיו, אתה יודע, זה מדהים דודו, כי אנחנו למשל יודעים שכשאנחנו רוצים לבצע תנועה, יש לנו מה שנקרא תכנון תנועה, עוד לפני הוצאת התנועה אל הפועל. אנחנו אפילו לא מודעים לכך שיש מנגנון כזה, אנחנו מודעים לכך שאנחנו מבצעים תנועה כשאנחנו מבצעים אותה. אבל מסתבר שיש לנו נוירונים, בדוגמה הזו זה כמובן באזורי מוטוריקה, שמתחילים לפעול עוד לפני שאנחנו מפעילים יד או רגל. הם מתחילים לפעול כשאנחנו מתכננים להזיז את היד או את הרגל. ואפשר לעשות פה איזושהי הקבלה גם לכל מה שקשור בבחירות רגשיות, וכמובן בכל מה שקשור לבחירות ביחסים חברתיים, שקשורים לכוונות שלנו.
וואו.
זאת אומרת, אנחנו מדברים על נוירונים שאחראים על היכולת שלנו לקרוא את האחר, לקרוא את הכוונות שלו מראש, את ההחלטות שלו מראש, וכדאי לציין שליקוי ברשתות הללו לא יכולות לאפשר או ייצרו ליקוי ביכולת של הקוף או של האדם, להבין את מצבו הנפשי של האחר ולצפות את התגובות שלו.
וואו.
ואנחנו מכירים תופעות כאלה. למשל, באוטיזם אנחנו יודעים שיש פגיעה מאוד משמעותית, בטח בדרגות גבוהות של אוטיזם, בדיוק במקומות הללו. וזה באמת נראה על ידי קושי מאוד רציני ביכולת לתקשר עם האחר ולקרוא אותו. לקרוא את תחושותיו, את תגובותיו כמובן ואת כוונותיו.
וואו, מה שכמובן עשוי להכביד באמת על אינטראקציה בחיים בכלל.
כן,
וואו.
והדבר הכי מעניין זה שהם טוענים, ואני מקווה שהם יעשו מחקר גם כדי לאשש את זה, זה שפעילות יתר בנוירונים האלה, זה אולי אחד ההסברים לחרדה חברתית. כלומר, באמת בחרדה חברתית יש דחיפות ותדירות של מחשבות, כמעט ברמה אובססיבית של מה חושב האחר, למה הוא מתכוון, יתר על המידה. וזה מכניס כמובן לסטרס. ויכול מאוד להיות שזה סימפטום של פעילות יתר.
מעניין מאוד.
של הרשתות הללו. כלומר, אם תת פעילות נראית באמת על ידי אוטיזם, יכול להיות שיתר פעילות נראית על ידי חרדה חברתית.
וואו, טוב, זה נשמע מרתק, אנחנו מודים לך על העניין הזה, דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
תודה לכם, דודו.
טוב, אנחנו סיימנו את השעתיים האלה, אנחנו כמובן נודה למי שהיה כאן איתנו, שחר בוקמן, עורך אקולוגיה וסביבה, כתב עת למדע ומדיניות הסביבה. רגע לפני שאולי נחלץ כמה תובנות או עשרת הדיברות של מה נכון לעשות ומה לא, נודה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, נותרה לנו דקה, אז קדימה, מה נכון לעשות? קודם כל, כלי פלסטיק חד פעמיים, לזרוק?
כלי פלסטיק, בואו תחשבו רגע לפני שאתם משתמשים בהם, כן. זה כבר יפחית את השימוש שלכם בכלי הפלסטיק.
לא להיות מגיל, לא להרבה וישר בום, לשתות שלוק ולזרוק את הכוס, עוד כוס, לא להיות מגילים.
אפשר אפילו, חס וחלילה גם אפשר לשטוף כלי פלסטיק ולהשתמש בהם שוב ושוב. צאו לטבע, הטבע, קודם כל הוא יעשה לכם טוב, תלמדו להכיר אותו, תלמדו בחשיבות של הטבע. אנחנו מפספסים, אבל מול העיניים שלנו יש את הכחדת המינים, החולה המהירה ביותר שהתקיימה אי פעם לכדור הארץ. אנחנו חייבים לשמור על הטבע. אנחנו בעידן של שינוי אקלים, הוא כבר פה. אנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתנו. זה מתחיל, אנחנו, האנשים הפרטיים, כמובן, ללחוץ על הממשלה. נכון. הממשלות צריכות ככה לשנות את הדפוסי התנהגות.
כמובן יש הרבה מה לעשות, בין היתר גם התוכניות שלנו עוסקות בכך. תודה רבה שהגעת לכאן.
כאן תרבות, יש בית לתרבות.
עוד מחכה לאחד, חלום ישן עוד מלווה לא נבגד, מחכה לאחד שיופיע זהה אותו מיד. עוד מחכה לאחד אשר ישכיח בעיניו את העולם וכבב לאחד שחותם שפתיו יטביע בלעד. עוד מחכה לא אפחד, עוד נאחזת בחלום לא אמד, מחכה לאחד שהבטיחו לי בספר מנוקה. עוד מחכה לא אפחד, גם אם הזמן שיניו נועץ, עוד יש ברוח עד אין קץ לאחד שציפור נפשי בכף ידו תירץ.
אחרי החדשות, רדיו מונדו.